ערב טוב לכולם, אנחנו בערב יום הכיפורים, בימים שהם בין כסל לעשור, בימים שהם בין כסל לעשור, עשרת ימי תשובה, הימים הידועים גם כימי המעמקים, בהם אנחנו אומרים ממעמקים קראתיך השם, שיר למעלות, ממעמקים קראתיך השם. אנחנו עולים מן המעמקים, ולמעשה אנחנו נמצאים בעיצומו של המסע שהולך משמאלו תחת לראשי. זה יום ראש השנה, שהוא יום של דין, שמאל דוחה, ועד ימינו תחבקני של סוכות, שזה החיבוק של הסוכה של שתי דפנות וטפח. מעבר מימי הדין לימים של רחמים, ובדרך כמו סי של הר ניצב לו יום הכיפורים. יום הכיפורים, אחרי יום הכיפורים יש לנו ארבעה ימים עד סוכות, הם כל יום הוא כנגד אות בשם הוויה, יו"ד כו"ד, ארבעה ימים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד מסוגלים, מאוד מאוד חז"ל מדברים בחשיבותם רבות, גדולות ונצורות, אבל כך או כך, בסופו של דבר מגיעים ליום לחג הסוכות. חג הסוכות יש לו גם כן שבעה ימים, שגם בהם יש שיאים, שמחת תורה זה שיא, מבחינת זיווג עליון שנקרא בלשון הסוד ישקנו מנשיקות פיו. אז יש סמולו תחת לראשי, וימינו תחבקני, ישקני מנשיקות פיו. זה הקרבה הכי גדולה של המאמין, של הנברא עם הבורא. הקרבה הכי גדולה של הנברא עם עצמו, עם המהות הפנימית האמיתית שלו, הטבעית, זו שלא התקלקלה ולא תתקלקל לעולם. ברור וצריך לדעת שיש הבדל גדול, ודיברנו על זה ואני לא אחזור על כל הרעיון, יש הבדל דרמטי גדול בין רעיון התשובה שלנו לבין האופן שבו נוצרים תופסים את רעיון התשובה, או העולם בכלל תופס את רעיון התשובה. זה ברור, רעיון התשובה אצלנו, רעיון התשובה אצל הגויים הוא שהאדם הוא מתקן את עצמו, הוא לא מתקן את העולם. זאת אומרת, הוא אחראי לאיזושהי פעולה שהיא בינו לבינו, בינו לבין עצמו, ואין לו שום פריטנזיות, שום שאיפות, שום מחשבות שהוא מסוגל או יכול או צריך לתקן את העולם. יהודי, ברור שהוא מתקן את עצמו, אבל הכוונות שלו, התכלית שלו, בסופו של דבר זה להביא לתיקון העולם, להביא לתיקון המציאות. הוא שותף של הקדוש ברוך הוא בבריאה. אצל הנוצרי, הנוצרי השתדל לעבור את החיים האלה במינימום חיכוך, זה האידיאל הנוצרי, במינימום חיכוך ובמציאות. הוא יהיה, נניח, האידיאל הנוצרי זה שהוא יהיה נזיר, לא יתחתן, לא ישתה יין, לא יאכל בשר, יהיה נזיר. זה האידיאל הנוצרי, מנזר השתקני, מנזר ה... יש גם כל מיני צורות כאלה של התנזרויות. זה האידיאל הנוצרי. אצלנו האידיאל זה בדיוק הפוך. אתה לא יכול להיות אדם שלם אם לא נשאת אישה, אם לא התחככת עם המציאות. אתה לא יכול להיות אדם שלם אם אתה לא נשאת ונתת באמונה, אם אתה לא עשית מסחר. אתה לא יכול להיות אדם שלם אם אתה לא מתחכך עם הבריות, יושב בסעודה, בסעודת חכמים, מתפלל במניין. תחשבו על הרעיון של המניין, תעזבו רגע עכשיו את הפן הרוחני האדיר שיש בתפילה במניין, שכל אחד מיחידי המניין בעשרה ראשונים בוודאי הוא כנגד אחת הספירות לפי סדר ההגעה לבית הכנסת, זה דבר גבוה. אבל תעזבו את זה, רק עצם העובדה שיהודי לא שלם אם הוא לא מתפלל במניין, זה חבורה, אתה כבר עם חבורה. החיכוך שלך עם המציאות הוא לא רק יומיומי, הוא מתמיד גם במשך היום, לא רק כל יום אלא במשך היום כל הזמן. אתה שלוש פעמים ביום נפגש עם חבורה, זה דבר עצום. אתה חייב להיות במחאות, יש לא במחאות, יצור חברתי מושלם. אתה לא יכול להיות יהודי טוב אם אתה בודד, אם אין לך חברים. לכן חלק מהתיקונים של פורים, שיום הכיפורים הוא רק כפורים, הוא רק כפורים, חלק מהתיקון של פורים, יש הרבה קשר בין פורים, לא נכנס עכשיו, רק תכם רמז קטן, שמתיתיהו זה גימטריה ראש השנה. חלק מהתיקון של פורים זה שסעודת פורים נעשית בחבורה, ומתנות נותנים לאביונים, מתנות, לא צדקה, כי אתה עכשיו מייצר חברים, ואתה שולח משלוחי מנות איש לרעהו, לחבר שלו. אתה צריך שיהיה לך חברים. האדם הוא יצור, היהודי המתוקן הוא יצור חברתי, הוא לא חי בוואקום, הוא לא... נכנסו כרגע דוד מלך חי ואימו וסבתו ודודו. אבל הילד הקטן הזה שעוד גדול יהיה, שמו דוד מלך חי. דוד מלך חי ג'קובסון.
ג'קובסון. איפה אבא? איפה פארי?
אוקיי. טוב מאוד. אז אנחנו מאמינים שהעולם נברא חסר, ניקח ברית מילה כמשל, אז העולם, האדם נברא לא מתוקן, וכשיהודי עושה לו ברית מילה הוא מתקן את מה שהיה טעון תיקון. הפוך בדיוק הנוצרים חושבים. אומרים, העולם נברא מתוקן, העורלה זה דבר מתוקן, לכן אל תיגע בה. הפוך בדיוק. הם אומרים, העולם, הקדוש ברוך הוא זה, הוא אינסוף ברוך הוא, אינסוף מייצר רק דברים מושלמים, ולכן העולם הוא נוצר מושלם, שאתה רק יכול לקלקל. אז תשב, תעשה מינימום חיכוך עם המציאות. אל תזוז יותר מדי שאתה תקלקל. היהודים בדיוק הפוך. העולם נברא לכתחילה לא מושלם, תבוא אתה היהודי, תתקן את העולם, תשלים אותו. יש לך עבודה, באת לעבוד, לא באת פה לנוח, באת לעבוד, לייצר חברה מתוקנת, לכן אתה חייב להיות יצור חברתי. חלק מרעיון התשובה, חלק מרעיון התשובה, זה מה שאני מנסה להגיד, אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו בעניין של עשרת ימי תשובה, לא בשיעור חברה. בעניין של עשרת ימי תשובה, חלק מהעניין זה ההפיכה של היהודי ליצור חברתי מושלם. דהיינו, זה... אין יום הכיפורים איננו מכפר על מצוות, על עבירות שבין אדם לחברו. למה? כי בין אדם לחברו, למה אין יום הכיפורים מכפר? משום שהתורה רצתה שאדם ייגש אל החבר שלו להתפייס. פשט עם פשט, זה פשט של הפשט. תיגש, תתפייס. שבור את האגו, שבור את הפרינציפים הטיפשיים, תתחיל לבדוק את עצמך. לא רק שזה לא בושה, זה מצווה. אתה לא יכול להיכנס ליום הכיפורים אם לא עשית לפחות ניסיון של פיוס. יש גדרים בזה. עשית ניסיון פעם, פעמיים, שלוש. לא התרצה, בעיה שלו. בעיה שלו. הוא לא יכול עכשיו להיכנס ליום הכיפורים. אתה יכול. אתה עשית את הניסיון שלך. ניסית להתפייס, עשית את המאמץ, השתדלות, את המאמץ הנפשי שכרוך בזה. ישבת עם עצמך, עשית חשבון, אלא זה לא דבר שהוא, הוא לא פשוט. אדם יושב עם עצמו, הוא מרגיש צודק. אני מדבר עכשיו על עצמי, אני מרגיש צודק באיזה ויכוח, באיזה עניין שיש. אני מרגיש צודק, אחרת לא הייתי עושה משהו. אני עושה משהו, כי אני מרגיש שאני צודק. עכשיו אני נדרש לשבת עם עצמי, להיפגש עם עצמי, להיפגש עם הבורא, זה בראש ובראשונה אני לא יכול לפגוש את הבורא אם אני לא נפגשתי קודם עם עצמי, ביושר. תסתכל לעצמי במראה. אמרתי לכם, את הבורא אי אפשר לרמות, וגם את עצמנו אנחנו לא יכולים לרמות. באמת אנחנו לא יכולים לרמות. אי אפשר לעשות פרצוף תמים כלפי עצמי. תסתכל במראה לעשות פרצוף תמים, זה לא הופך אותי ל... אני לא אחשוב על עצמי שאני תמים בגלל שעשיתי פרצוף תמים מול המראה. אותו דבר זה מול הבורא. אתה לא יכול להיות תמים לעשות את הצהרת עמים. הוא יודע מי אתה, וגם אתה יודע מי אתה. עכשיו שב, תעזוב את הכיסויים ואת כל ההצטדקויות שבנית לעצמך מכל הקשקושים, שב עם עצמך עכשיו ותברר מה נכון, מה לא נכון. תברר. זה קשה מנסור, זה נקרא גבורה. בעשרת ימי תשובה אמרנו, פתחנו את הדברים שאנחנו מתקנים את המעמקים. ממעמקים קראתיך השם. זה מזמור שאנחנו אומרים אותו בכל יום קודם ברכו את השם המבורך. אשכנזים פותחים את ההיכל, צדדות המזרח לא פותחים את ההיכל, אבל כך או כך כל העם ישראל אומר שיר למעלות ממעמקים קראתיך השם. איזה עומקים, על איזה עומקים מדובר? על איזה עומקים? עומקים בנפש. עומקים, אנחנו עוברים עומק תחת עומק. עוד חפירה ועוד בדיקה ועוד דיון ועוד ברור עם עצמי, עומק תחת עומק. מתחיל בעומק ראשית כתר ומסיים במלכות. למה אני צריך לעשות את הבירור של העומקים? כי אדם לא יכול בבת אחת להגיע לבירור הזה. בדרך כלל שיש בירורים של בבת אחת, אז זה נגמר לא טוב. אלעזר בן דורדיה, כן? גמרא בעבודה זרה י"ז. כן, כולם מכירים את הסיפור. רבי עובד, אלעזר בן דורדיה הוא קשה, כן, הוא לא דמות של דודי. כן, זה אולי ההפך. אולי ההפך. אבל תורים, אבל הגמרא קוראת לו רבי. רבי אלעזר בן דורדיה. איך הוא נעשה רבי? מה הסיפור שלו? הסיפור שלו, שם הגמרא, חיים, אפשר בבקשה בתופעה, גמרא בעבודה זרה? בזיין, עבודה זרה בזיין. שמאל, אולי שמאל עוד. זה לא בטוח זה מסודר שם לפי הסדר הגמרא. טוב, הנה, מצא. אז הגמרא אומרת, מה היה הסיפור שלו של רבי אלעזר בן דורדיה? הוא לא הייתה זונה שהוא לא בא עליה. זה היה, הוא לא היה מסוגל. הוא לא היה מסוגל, זה הייתה התאווה הכי גדולה שלו. ויום אחד הוא שומע, כן, אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיה שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקרחי הים. והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. כיס דינרים. נגיד, סכום משמעותי, כיס דינרי זהב. ואיפה יושבת? הלך ועבר עליה שבעה נערות. זאת אומרת, לצורך העניין, בו, בלי להיכנס עכשיו לתורת הסוד, רק בפשט של גמרא, הוא עשה מאמץ. הוא התאמץ. הוא עבר שבע נערות, זה הוא הלך, הוא רכב על סוסים, הוא עבר ברפסודות, בדוברות, הוא התאמץ בשביל להגיע אליה. ועוד בסוף צריך לשלם לכיס של זהב. בשעת הרגל דבר הפיכה. אני לא מסביר, מי שמבין מבין. אמרה, כשם שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, אני רוצה להעביר. כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלים אותו בתשובה. דבר נורא והיום, תדעו לכם, לקבל תוכחה מרב זה דבר אחד. לקבל תוכחה מכזאת זה קורנס על הראש. תראה, איזה מקום נמוך הגעת שמי מוכיח אותך? מי מוכיח אותך? אתה הייתה גרוע מנה, היא מוכיחה אותך. אז מה שלא עשו אלף רבנים עשתה הזו. מה קרה לו? הלך וישב בין שני ערים וגבעות. אמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. הוא מחפש את התשובה, הוא מחפש את התיקון, הוא מחפש בעולם החיצוני. ערים, גבעות, הם מביאים לו פסוק, כי ערים ימושו והגבעות תמותנה. אמר, שמיים בארץ, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. הוא מבקש ברום עולם, בתחתיות הארץ, הוא מבקש בכל, בטבע, הוא מבקש בכל מה שחיצוני לו. הוא לא פונה אל עצמו. שנאמר, כי שמיים כאשר נמלחו בארץ כתבלי, אמר חמה ולבנה בקשו עליי רחמים, אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אולי במזלות יש, אולי תשנו לי את המזל, תעשה אוקוס פוקוס, נלך לאיזה בבא, יעשה, תן לי שתי כפות ואני אהיה בן אדם יותר טוב, לא יודע. שנאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה, אמר כוכבים, מה זה עוד בקשו עליי רחמים? אמרו לו, עד שאנו בקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בן ברכיו, וגעה בבחייה שיצתה נשמתו. עכשיו הוא מבין, הוא פונה אל כל העולם החיצוני, שתמיד היה לו המשענת, שתמיד היה לו, ראה שם את הכוחות, ראה את כל הכוחות סביבו, הוא אמר, זה הכוחות ששולטים במציאות. אכול ושתו כי מחר נמות. יש ערך, יש חוקיות בטבע, איפה אלוהים, איפה, מה אתה רוצה בכלל, למה לך להתבלבל, להתחיל לשאול את עצמך מבפנים, מה נכון, מה לא נכון. תסתכל על העשירים, תסתכל על התאוות, תסתכל איך הדברים מסתדרים בעולם לכולם. ברגע שהוא מבין מהתוכחה שלה שאין לזה שום משמעות לכל ה... הוא מנסה לחפש את המשען שלו במקום שהוא באמת מכיר, שתמיד היה לו משענת בטבע, הוא לא מוצא בחוץ כלום. ואז הוא נראה לו הסימן את התשובה, אני, אין הדבר תלוי אלא בי. אין הדבר תלוי אלא בי. בי. אני צריך לחפש בפנים, בתוכי. כמו בי אדוני של, של יהודה מול יוסף. הוא אומר, בי אדוני, אתה נמצא בתוכי. בי זה בתוכי. התשובה היא בתוכי. אין הדבר תלוי אלא בי. הרעיון הוא שאתה פוגש את עצמך, ואתה צריך לשנות את עצמך, ואתה משנה ממילא את העולם כולו. אז מה הוא עושה? הניח ראשו בן ברכיו. בשביל לחפש את התשובה אתה צריך לחפש כל כך בפנים שאתה כמו כדור. אם תרצו אתה חוזר למצב העוברי, כמו שעובר נמצא בימי אימו, מקופל כפנקס, כמו שגמרא ונידה אומרת, ומלאך עומד על ראשו ומלמדו את התורה, ונר דלוק לו על ראשו ומלאך עומד ומלמדו את התורה וכו'. הוא חוזר למצב הטבעי שלו. זה כשאתה נכנס עומק תחת עומק תחת עומק, בסוף אתה מגיע למצב העוברי. מוערכו רבי חיים ויטל בסוף ימיו חזר בתשובה על מה שהוא ינק מאימא שלו והיה שורט אותה בזמן שהוא ינק. למה? כי כשאתה חוקר ובודק את עצמך עומק תחת עומק, אתה מגיע בסוף לרזולוציות, לרגישויות כאלה, שאתה עושה תשובה על דברים שפעם לא חשבת שצריך לעשות עליהם תשובה בכלל. אתה מגיע להיות מתוקן, אז העולם סביבך נעשה מתוקן יותר, כי אתה מתקן דברים יותר רגישים, יותר קטנים. וגאה בבחייה עד שיצא נשמתו. מה קורה כשאתה לא עושה עומק תחת עומק, עומק תחת, בבת אחת אתה ממצב לא מתוקן עובר לעומק הכי הכי גדול בלי 10 ימים, אלא בבת אחת, בשעה אחת יצא נשמתו. הנשמה פורחת. לכן הקדוש ברוך הוא ברחמה נתן לנו 10 ימים למצב הזה, לחקור ולחפור ולדרוש ולרצות להשתנות ולשנות ולהשתנות ולקבל על עצמנו החלטות כאלה שאני גם יכול כמובן לעמוד בהם, וגם ובמיוחד אני מתכוון ויכול להתמיד בהם, שזה לא יהיה לכתחילה, עוד לא התחלנו כבר אתה יודע שאתה לא תעשה, לא, אז לכן לא צריך לזה דברים דרמטיים. אבל זה מסביר את העומקים. העומקים האלה שאנחנו נמצאים בהם בימים האלה הם עומקים אדירים. ומה הם מקנים לנו? הם מקנים לנו את האפשרות לעשות את התיקון בלי שתצא נשמתם. גאה בבחייה כן, תצא נשמה לא. בעזרת השם כולם יחיו עד 1500, אבל צריך לעשות את התיקון. כשאנחנו מבינים את העניין הזה שאנחנו חלק אנחנו בריאה היסטורית, ואנחנו חלק מחברה, ואנחנו חלק חשוב בבריאה, כמתקני הבריאה, כשותפים של הקדוש ברוך הוא, ממילא לעבודה שלנו בימים הנוראים, ביום הכיפורים, מה שעשינו כבר בראש שנה, מי שעשה, ומי שלא, אז עכשיו יש לו second chance, הזדמנות שנייה ביום הכיפורים. יש לה משמעות, יש לה חשיבות. זה לא משחק. זה לא סתם נקרא הימים הנוראים. זה הימים הנוראים, לא רק הם נוראי עוד, כמו שאמרתי פה בשיעור לפני כן, אלא זה כי בעיקר כי נחתכים בהם דברים נוראים בימים האלה. בימים האלה נחתכים הדברים הכי נוראים שיש, לטוב ולמוטב. וזה לפעמים לא נחתך לשנה אחת. לפעמים זה לא רק שנה אחת, לפעמים זה ל-50 שנה. שלא נדע, בר מינן, אם אדם, לא יודע, קיבל איזה מחלה, אני רוצה את דוגמאות פה מהקהילה, אבל אם אדם קיבל איזה מחלה, אם בחור צעיר קיבל מחלה ואחרי זה הוא יושב בכיסא גלגלים, זה יכול להיות אחרי זה for life. אם הוא היה יודע שזה נחתך בראש השנה, בין ראש השנה לבין הכיפורים האלה, הוא היה קורע את העולם, קורע את השמיים בתפילות, בבכיות. זה 10 ימים האלה. 10 ימים האלה, באמת, חזל, חלק מחכמי ישראל, כולל אחרונים, היו עובדים פחות זמן. מי יכול ללכת לעבודה? מי יכול ללכת לעבודה? יש, לא עלינו חולה, עובר ניתוח, קשה. עובר מתוך קשה, אתה רואה את קרובי המשפחה שלו, יושבים מחוץ לחדר, מתפללים, קוראים תהילים. אם חס שלום הרופא יעשה פשלה, התהילים שלהם יעזרו, זה שהם יושבים בחוץ יעזור. הגיע צהריים, החולה עוד בניתוח, הם מוצאים בורק הסוכלים. תלכו לעבוד. מי יכול לעבוד? כשיש ניתוח כזה חשוב, מי יכול לעבוד? ואנחנו הולכים לעבודה, כאילו כלום לא קרה, 10 ימים האלה, זה ניתוח לכל החיים, זה הנסירה. זה ניתוח לשנה שיכולה להשפיע אחרי זה 100 שנה. אדם צריך להיות רציני, אדם צריך להתייחס לימים האלה רצינות. הסבא מקלן, שהיה מגיע ראש השנה בשביל להיכנס לבית הכנסת בראש השנה, היו צריכים להרים אותו, הוא היה מתעלף. זה גדולי ישראל היו מקבלים פיק ברכיים מהימים האלה.
ומי שלא חש את התחושות האלה?
מי שלא חש את התחושות האלה צריך לקום לתיקוני חצות, להתחיל ללמוד לחוש. אדם שלא חש את התחושות האלה לא יתחבר לעצמו. אם אדם לא מסוגל להגיע לבחייה על המעשים שלו ועל המצב הרוחני שלו ועל המצב, על המצב שלו בכלל, על המצב של העולם, על המצב של עם ישראל, על המצב של העגונות, על מצב של רווקות, אלמנות, רווקים, אלמנים, חולים, חסר על מה? ההומואים, חסר על מה? חסר על מה לבכות? על זה שאין בית מקדש, על זה שעם ישראל לא מגיע לתכליתו, על חיילים שנהרגים חס ושלום באימונים או לא באימונים, שצריך בגלל צבא, שעוד לא הגענו לזמן מתוקן כזה שלא צריך את כל, את כל הדברים האלה. חסר על מה לבכות? לא חסר על מה לבכות. אדם יכול להתעורר לבכייה ורצוי שיתעורר בבכייה, גאה בבכייה, גאה כמו להבדיל, כמו פרה שגועה. זה בכי בכל רם, לא צריך להתבייש בזה. אדם צריך ללמוד לבכות. מי שלא יודע לבכות, זו בעיה גדולה מאוד, אני חייב להגיד. זו בעיה גדולה. למה? כי בראש ובראשונה בבכייה, המילה בכייה היא בנויה משתי קבצים של אותיות. חף בית ויוד כה. חף בית אותיות השפה העברית. בבכייה, כמו בשופר, יש את כל המילים. בבכייה של תינוק, הוא לא צריך לבקש. הוא לא צריך להגיד מה הוא צריך. הוא מתחיל לבכות, רץ אליו, כל מה שהוא צריך תתן לו. הוא לא אמר מילה, הוא לא ביקש כלום, לא יודע. הוא רק בוכה, זה מספיק, נכון? אנחנו ביחס לבורא עולם, אנחנו תינוקות. מה אני יודע לבקש? אני באמת יודע מה אני צריך? אני אתחיל לזכות. אני בוכה, הוא יודע הכל. הוא יודע מה אני צריך, הוא שומע אותי בוכה. אבא שומע אותי בוכה. תתה שומע אותי בוכה. הוא רץ אליי, נכון? הוא רץ, בן שלי, מה אתה צריך? מה, אתה צריך לאכול כך לאכול, לשתות כך, לשתות. אתה רוצה חברים, אני אעשה לך עוד אחים, אני אעשה לך עוד ילדים, אני אעשה... מה אתה צריך בשביל שתהיה מבסוט? למה? בן שלו בוכה. בתוך הבכי יש את כל האותיות. הוא מסדר כבר את הצירופים שצריך בשביל שהכל ישתלשל הנה בטוב. גאה בבכייה, אבל זה צריך להיות בכי, בכי מטלטל. אדם רוצה סיפורים מרגשים בשביל להגיע לזה, יכול למצוא, יש היום ספרים שלמים, סיפורים אמיתיים, מרגשים ביותר, שאדם יכול לקרוא אותם, ללמוד אותם, והוא יגאה בבחייה, הוא יגאה. לא, ילך, יראה, יישב תיקון חצות אחד בכותל שם במנהרות, ישמע איך הם בוכים ככה לילה, עם הדמעות משפריצות. תאמינו לי מה שאני אומר, הדמעות משפריצות. מישהו פעם ראה דמעות משפריצות? אני ראיתי דמעות משפריצות, בכי שם. זאת אומרת, אני זוכר שפעם ראשונה לקחתי את הבן שלי, הבכור, את שי, הוא אמר לי, אבא, מה קרה להם? אמרתי, הם בוכים על בית המקדש. הוא אומר, אבא, אבל בית המקדש נחרב לפני 2,000 שנה. אמרתי, כן, הם בוכים. זה ככה כל יום?
טורקית, כך כל יום. כך כל יום.
זה כוח, בכי זה כוח עצום. זה אדם שבוכה ו... 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 אתם יודעים, יש סיפור, יש... זה אולי המחיש. יש בוני מפשיסחה, היה אחד מתלמידיו של החוזה מלובלין. אתם יודעים, לחוזה מלובלין הייתה ראייה רחוקה. נקרא החוזה, כי הוא יכול היה לראות את העתיד. הייתה לו ראייה רחוקה מאוד. יום אחד רבוני מפשיסחה נכנס אל החוזה, החוזה אמר לו, חסידים, אתם יודעים שגם חסידים, מנהג שחסידים, גם הרבים, היו עושים לפרנסתם. היו מסתכרים לפרנסתם. אז רבוני מפשיסחה היה סוחר. הוא היה תמיד חכם עצום, רוב הזמן למד, אבל גם לפרנסתו היה סוחר. יום אחד נכנס אל החוזה, איזה ערב ראש השנה אחד, ורצה ברכה, והחוזה אמר לו, תדע לך, השנה אתה הולך להפסיד במסחר, אתה הולך להפסיד כל מה שיש. יצא ממנו, הלך. כעבור שנה, הגיע עוד פעם ראש השנה, הוא בא אל החוזה. בא אל החוזה, החוזה מקבל אותו בסבר פנים יפות, אומר לו, נו, איך הייתה השנה שלך? אומר לו, חייב להגיד לך רבי, הייתה שנה מוצלחת מאוד בעסקים. לא רק שלא הפסדתי, הרווחתי. אומר לו החוזה, ומה מיוחד עשית כל השנה? אמר לו, כל השנה בכיתי. אמר לו החוזה, אני כשדיברתי איתך זה היה בלי בכי. עם בכי, אתה יכול גם להרוויח. לא רק שלא תפסיד, גם תרוויח. גם אם נגזר להפסיד, עם בכי תרוויח. למה? כי האבא לא ישאיר את הילד שלו מופקר. האבא לא משאיר את הילד שלו מופקר, רק אם הילד לא פונה אליו, לא מבקש עזרה. אתם זוכרים את האבא והבן שהולכים בדרך, ומגיעים לזה נקיק, ובנקיק יש סלע. אז הבן מתאמץ לדחוף את הסלע, מתאמץ, שיושב, דוחף עם הכתפיים, עם הידיים, עם הרגליים, צועק. בסוף נופל בתשישות, מתחיל לבכות. אבא עומד מהצד, מסתכל. אז אומרים לו, אבא, תעזור! אבא בא, מזיז את האבן. אמרו לו, אבא, למה לא עזרת לי קודם? אמרו לו, לא קודם, לא ביקשת. אתה עושה לבד? צריך לדבר לבד. תקרא לאבא, אבא בא. אבא בא, כל אחד יכיר את זה. ואבא לא, אבא אין אצלו מגבלה לכמות הסליחות שיכול לסלוח לילד שלו. זה לא, אם מישהו חושב שבגלל שהוא ביקש ב-20 שנה האחרונות, הוא ביקש סליחות והבטיח הבטחות ולא קיים. אז עכשיו הוא יבוא, לא נעים לו לבוא לפני קודש הבריחו, לא נעים לו כאילו להיות נודניק עוד פעם, ונו, הוא כבר יודע שאני לא מסוגל כאן, כן? מין גישה כזו, הוא טועה. הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מהאבא הרגיל. ואבא רגיל היה סולח גם בפעם המאה. תראו דוד המלך עליו השלום, רב שולם שבדרון. רב שולם שבדרון, גדול מספרי הסיפורים של ירושלים, אבל הוא היה בעצמו תלמיד חכם עצום, ו... ורב, ראש ישיבה גם. אז רב שולם שבדרון, הוא יום אחד, סיפור בדיוק לאביגדור, יום אחד, ערב ראש השנה אחד, הוא לא מצליח להגיע לשום הרגש. לא מתחבר, לא לבכות, לא שום דבר. יש לו מצב רוח טוב. לא מגיע לבירור, הוא לא מגיע. כל שנה הוא מתחבר, הוא ביראה, הוא בפחד, הוא בבכי, הוא מתחבר, ושנה הוא לא מגיע לזה. לנקודה הזו הפנימית, שאתה מרגיש שאתה מתפרק, שאתה שופך הכל, שפכי כמים ליבך, אני המים. הוא לא מגיע, מה עשה? אמר לזמין מונית, אמר לנהג מונית, בוא קח אותי לכותל, אולי בכותל. עוברים, נוסעים לכותל, מגיעים שם לאזור של יד אבשלום, הוא רואה את יד אבשלום, אתם יודעים מה זה יד אבשלום? הציון של אבשלום, הבן של דוד המלך. הוא אומר לו, תעצור פה. הוא אומר לו, נהג מונית, תעצור. יורד שם, נכנס ליד אבשלום, מתפרק בבכי. מטלטל את הצעקות, את הגעיות שלו, את הבכיות שלו, שמעו למרחוק. חוזר חזרה, הנהג אומר לו, מה יש פה? יד אבשלום, זה לא איזה מציאה גדולה. אתם יודעים, אבשלום מרד באבא שלו. אבשלום מרד באבא שלו. אבשלום התכוון להרוג את דוד. לקח את הנשים של אבא שלו, לקח את הארמון של אבא שלו, גירש את אבא שלו למדבריות. רדף אחריו להרוג אותו. בסינית אומרים הגרויסה מציא, מציאה גדולה בן כזה, אחד כזה, מה זה? מישהו היה שומע דבר כזה היה אומר זה הילד הזה צריך, זה יותר גרוע מבן סורר ומורה, יותר גרוע, רוצה להרוג את אבא שלו. שבאים לספר לדוד המלך שאבשלום נתלה בשערו בעץ והרגו אותו, אז הוא אומר, דוד המלך אומר 8 פעמים את המילה בני. אין לי עכשיו את זה מול העיניים. 8 פעמים הוא אומר את המילה בני, בני, תום מותי תחתיך בני, מוכן למות במקומך הבן שלי. הוא בצער עצום 8 פעמים אומר את המילה בני, לא סתם. הוא מעלה אותו, הוא ירד לשבע המידות התחתונות, השאול, האבדון. אבשלום במעשים שלו ירד אל תוך הדברים, מקומות הכי נמוכים, והוא מעלה אותו מקום אחרי מקום, רקי אחרי רקי הוא מעלה אותו, עד שהוא שם אותו בגן עדן. את הנשמה שלו אומר לו בני 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 בני, עד שהוא כל 7 תרקיעים מעלה אותו עד גן עדן. למה? זה אבא. אבא, הוא לא יכול שהבן שלו, הוא לא יכול שהבן שלו יעבור מה שיעבור ככה. שילום שלו אומר, אני לא התחברתי, לא הרגשתי שום דבר. הגעתי ליד אבשלום, פתאום הזכרתי בדוד המלך, הזכרתי באבא שמבכה את הבן שלו, הזכרתי באבא שמבכה את הבן שלו. אמרתי, ריבונו של עולם, אנחנו גם הבנים שלך. מה שלא עשינו ואיך שלא עשינו, וכמה שפעמים של כבר לא הבטחתי לך וחזרתי והבטחתי ושבתי לסורי, אני בכל זאת הבן שלך. פרקתי בבחירה. לא, אין, לא שאין מה להתייאש. צריך לדעת שאנחנו עומדים לפני אבינו שבשמיים, והוא יודע טוב מאיתנו בהרבה איך הדברים צריכים בסופו של דבר להיות. אנחנו משליחים את עצמנו עליו. אנחנו לא, לא, אנחנו כמו ילדים קטנים שלא יודעים יותר טוב מאבא. אנחנו רק יודעים לבקש, יודעים להתחרט, יודעים לבכות, יודעים לעשות תשובה. אשמנו, בגדנו, גזלנו. יום הכיפורים זה לא כמו ראש השנה. ביום הכיפורים יש וידו, 10 וידויים, 10 פעמים, יש 11 בסידורים, אבל סך הכל עם ערב מנחה, עם המנחה של ערב יום הכיפורים. אבל לפחות 10 וידויים, הרמח"ל אומר 9, כך או כך יש 10 וידויים לפחות של אשמנו, עבדו חמים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, והבידוי הגדול, והבידוי הגדול, אתה מפרט את החטאים, ובכל הבידויים יש לך מקומות לפרט את החטאים הספציפיים, תתוודא. יום הכיפורים זה בידוי, יום הכיפורים זה י"ג מידות, 26 פעם אומרים השם, השם, כל רחום וחנון, 26 פעם, צאת? כן? הנה, מודיעים לו. הנה, ויאמר המלך אל הכושי, השלום לנער, לאבשלום. הוא רואה אותם חוזרים מהמלחמה, אומר להם, השלום לנער, לאבשלום, זה מה שמדאיג אותו, שאבשלום טוב לו, חי וטוב לו. ויאמר הכושי, יהיו כנער אויבי אדוני המלך, וכל אשר קמו עליך לרעה. הכושי, הוא לא מבין חוכמות, הוא שלחו אותו לרדוף אחרי אויבי המלך. באויבי המלך היה אבשלום, אז הוא אומר, שכולם יהיו כמו אבשלום, מתכוון שהוא מת. וירגז המלך ויעל על עליית השער ויפק, וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני בני. ועוד ויוגד לילה, הוא אומר בני על בנו 8 פעמים. מה קרה? אבא, זה אבא, אבא. אז אנחנו עכשיו בעשרת הימים האלה צריכים לכוון לבוא לפני האבא בצורה לבוא לפני האבא בצורה שילד קטן היה בא לפני אבא שלו. ילד קטן שבא לפני אבא שלו הוא לא יודע חוכמות, הוא לא חושב שיש מגבלה לכוח של האבא. אם הוא רוצה אופניים עכשיו, זה מעניין אותו המצב הכלכלי של האבא? זה מעניין אותו כלום. אבא אופניים, אבא אופניים, אבא לא אופניים, אבוש, עכשיו יש מילה חדשה, אבוש, אבוש אופניים, אבוש, 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 נשיקה, אבוש, בכי, בכי, אבוש, כל הטכניקות. וכל הטכניקות, בסוף אתה נותן את האופניים. יש תקציב, אין תקציב, אתה נותן את האופניים. למה? איך זה קורה? ככה זה, זה אבא. אבא, אמא, זה אינה חינמי, כן? זה ככה. רבי אליעזר בן פדת, יש גמרא בתענית כ"ה. רבי אליעזר בן פדת, רב חיים, רבי אליעזר בן פדת, הוא היה תלמידו של גדול תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, היה נקרא מרא דאתרא דישראל, רבי אליעזר בן פדת. יהודי חשוב בארץ ישראל, אבל מה, היה עני מרוד, מרא דאתרא דישראל, אבל מה, היה עני מרוד, עני מרוד, לא היה, היו ימים, לא היה לשולחנו מה לאכול. יום אחד, הקיז דם, לא הרגיש אותו. בזמנם חלק מהטיפול הרפואי בכל מיני מחלות שונות היה הקזת דם, עד היום במרוקו ואולי בעוד מקומות, וכנראה שזה גם עובד. בכל אופן הקיזו לו דם, הקיזו לו דם, ידוע שאדם אחרי שמקיזים לו דם, אדם הולך לתרום תרומת דם, נותנים לו אחרי זה איזה רוגלה, איזה קוסטה, נכון? זה מחזק. רבי אלעזר בפדת הקיז דם, הקיז דם, היה צריך לאכול משהו, לא היה לו מה לאכול. מה היה? היה לו בגינה שום, הלך אכל שום. שום זה דבר חריף מאוד. אם מישהו כבר תורם דם, שעשה לי טובה, אחרי שהוא תורם דם לא יאכל שום. יאכל הכל, רק לא שום. מי יאכל שום? אכל שום, אכל שום, התעלף, חלש, התעלף, התעלף. באו אנשי בית המדרש, ראו אותו בוכה תוך כדי הילפון הזה, השינה הזו, בוכה, מחייך, וגיץ של אש יוצא לו מהמצח. אחלה, רואים אותו בוכה, אחרי זה מחייך, וגיץ של אש יוצא לו מהמצח. גיץ, כמו ברק של אש. אז סוף סוף כל סוף הוא מתעורר, שואלים אותו, רבנו, תוראי, וללמוד אנחנו צריכים. היינו פה בזמן שאתה היית בילפון, וראינו שאתה מחייך, שאתה בוכה, שאתה מחייך, ואחרי זה צריך אש מהמצח, מה זה היה? הוא היה, תשמעו, אני הגעתי למעלה לשמיים, והקדוש ברוך הוא שאל אותי מה אני רוצה. אמרתי, אני רוצה השירות, לא יכול להיות שאני אהיה בכזו עניות שאני צריך אחרי הקזת דם לאכול שום. אני רוצה השירות. אמר לי הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אם אתה לא מוכן לסבול את האיסורים בגלל שאתה מרא דאתרא לישראל, מרא דאתרא, אני מחריב את כל העולם, עושה טוב ובואו, עושה פריש מש מכל העולם, ובורא עולם חדש שבו אתה תהיה עשיר. אתה מסכים או אתה מוכן להמשיך לקראת האיסורים? אמרתי לו, אני מוכן להמשיך לקראת האיסורים, ועל זה בכיתי. אמר לי הקדוש ברוך הוא, עכשיו שהיית, תדע לך שאתה מוכן לקראת האיסורים, אז לעולם הבא אתה תקבל נהרות של הפרסמון, נהרות של הפרסמון, טוב, 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 בלי סוף. ועל זה חייכתי. אז מה זה הגיץ של האש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה מאמין לי שהייתי נותן לך נערות של הפרסמון, היה עליך להתפלל שאני אתן לך עושר בלי להחריב את העולם. ולא התפללת, נתן לו פליק. תתפלל? אדון, תתפלל. תבקש עזרה. היה פעם איזה אחד, שזה ספור אמיתי, זה מתמחה בים, זה בחור מצטיין, היה מצטיין בסורוקה, ספרתי גם על זה נשום שבת, מתמחה, ולקראת הסוף שמו אותו בחדר מיון. הייתה איזו סיטואציה מאוד מיוחדת, והוא היה צריך להישאר בחדר מיון לילה אחד לבד, אותו רופא יחיד. זה היה שקט, הכל היה שקט, הכל היה נחמד, הכל היה טוב. ואמרו לו, יש לך איזה בעיה, נכנסו יותר משני חולים בבת אחת, תרים טלפון, נזיק, כוננים, נזיק מהבית, אין מה לעשות. הוא ישב, חצי שעה ראשונה היה שקט, שעה ראשונה שקט, אחרי שעה פתאום התחילו להגיע, זה הביא לו אמבולנס כזה, הוא הביא לו משם, זה הביא לו מפה, מזה, מקרה חירום, התמלא לו החדר מיון. מתמחה זה היה כישרון, הוא היה באמת בחור מוכשר מאוד, התחיל להסתובב בין, בין החולים, והשתגע, ונפיל את החיות, ונפיל את זה, וזה שם אינפוזיה, וזה לקח לזה שלק לאקסרי, וזה נתן טיפול, 12 חולים. הגיע הבוקר, 2 מתו. 10 הוא צליח, 2 מתו, הוא לא יכול. באו אליו בטענות. אמרה לי, אתה באים אליי בטענות, אני לא נחתי שנייה אחת. אני שרפרתי בין כל החולים בצורה שהיא לא תאמן. זה לא. אני צריך לקבל צלש. אתם באים אליי בטענות, אמרו לו, תגיד לי, מי ביקש ממך? למה אתה לא קורא לעזרה? מי ביקש ממך להתמודד לבד? מי ביקש מכם להתמודד לבד? מי? קדוש ברוך הוא אומר, תפנו אליי, אל תתמודדו לבד, בקשו עזרה. לבקש עזרה, מה זה בושה? לא אני מבקש, אני, לא. זה אפשר להתחיל, ריבונו של עולם, אני זקוק לעזרתך. לא בושה. ריבונו של עולם, אני צריך עזרה דחופה. אני צריך הנשמה מפה לפה, צריך שוקים חשמליים, של להתעורר. תעזור ולהתחיל לבקש ולהתחיל לדבר ולהתחיל לספר ולהתחיל להגיד לו אני מקושעים אני קשה, מציאות קשה שמת אותי בעולם קשה שמת אותי בעולם שאני צריך כתפיים עכשיו חלק מהעולם הקשה הזה חלק גדול ממנו זה כמובן מכוון זאת אומרת במובן הזה שכמו שראינו ביונה כמו שראינו ביונה, שיונה בורח מדבר השם. נכון? אנחנו יודעים שיונה, יונה הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום לך נינווה, קום לך נינווה, לך לנינווה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. עכשיו, יונה מקבל נבואה. מקבל נבואה. מה צריך לעשות? מה הנבואה אומרת? הנבואה אומרת, לך לנינווה, תחזיר אותם בתשובה. זה אני עושה במילים הכי פשוטות בעולם. בסדר? תסביר להם את החיים. אי אפשר להמשיך ברע בלי שתהיה לזה תוצאה שלילית ביותר. או, יש להם ברירה, או שתהיה תוצאה שלילית. תוצאה מסתברת של מעשים שליליים היא תמיד תוצאה שלילית, ולכן יקרה להם דברים לא טובים, או שהם חוזרים בתשובה. לך תודיע להם את זה. יונה מסיבות שגם לא ניכנס אליהם עכשיו מתרעם על השיטה הוא אומר לא יכול להיות שמישהו שעשה רע יבוא יעשה אוקוס פוקוס יגיד סליחה חטאתי אביתי פשעתי יתחרץ קצת יבכה קצת וזהו נמחק לו מתרעם על השיטה לא ניכנס לפילוסופיה שעומד מאחורי הרעיון הזה בכל אופן הוא מחפש לברוח מדבר השם הוא יורד הוא לוקח ספינה יורד וימצא אונייה בה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם על אונייה מלאה סוחרים כן, באמצע איך שהם מפליגים יוצאים כך באמצע ללב ים בלב ים פורצת שערה כל המלאכים זועקים איש אל אלוהיו ומטילים את הכלים יש מבוקה ומבולקה באונייה זורקים כמה שאפשר להקל את המסע שהאונייה תצוף ביותר, ביתר קלות היחידי ויונה מה עושה? ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירדם הוא מבחינתו שלווה אולימפית הוא מבחינתו יורד למטה לירקתי האונייה לוקח איזה קרית נעימה שם את הראש ולך לישון זה נורמלי בא אל אברה בחובל ויקרב אל אברה בחובל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלוהיך יש פיוט כזה בסליחות, נכון? בפתח הסליחות אנחנו שרים. בן אדם מלך נרדם, קום קרא בתחנונים. בן אדם מלך נרדם, קום קרא לאלוהיך. זה הוראה. זה הוראה לכם. הספר הזה כלול ב-24 כתבי הקודש יונה. זה לא סיפור. זה לא סיפורי, זה לא נרטיב. סיפורי סבתא, אגדות האחים אנדרסן. זה הוראות לחיים, בן אדם מה לך נרדם, קום קרא לאלוהיך. קום. אדם ירד הנה לעולם, יש לו דבר השם, הוא צריך לחצות את הים הזה שנקרא ים החיים. צריך לחצות את המשלום, הלך, פיתח לעצמו אונייה, יש לו אונייה בחיים. כל אדם יש לו את האוניית חיים שלו, האונייה שהוא בנה, האונייה שהוא... האונייה שהוא ייצר, האונייה שהוא קישט, האונייה שהוא פיתח. טוב, סוף כל סוף זה החיים. יש גם כשאתה עושה סטיות מדבר השם, אתה לא הולך בדיוק בדבר השם, אז יש שערות, שערות, שערות. האונייה מתחילה, יש בוקה ובולקה, אתה כבר לא יודע איפה לשים את הראש. יש בעיות, מנהל הבנק מתקשר, ההוא מתקשר, זה עושה, זה עושה, זה. יש כל מיני בעיות, בעיות, המלאכים צועקים. לכל מיני אלילים, זה לא עוזר. זה כמו דורדיה, כן? נהיה ריבי, למה הוא נהיה ריבי? כי הוא בסוף לימד אותנו משהו. אז מה הוא לימד אותנו? שפונים לכל מיני דברים חיצוניים, דברים חיצוניים נקראים אלילים. אלוהים של המלאכים זה כל מיני אלילים. הם קוראים, זה קורה לאל הירח, זה קורה לאל הים, זה קורה לאפולו, זה קורה לשמולו. כל מיני קוראים, לאף אחד לא עוזר שום דבר. היחידי שיכול לעשות פה פעולה באמת, זה יונה. יונה ב, ב, בסוד, בזוהר, יונה זה הנשמה שלנו. הנשמה שלנו. היא הדבר היחידי שיכול לעשות באמת שינוי אמיתי. מה היא עושה? הולכת לישון. עכשיו יש שערה, האונייה מתלטלת, אוניית החיים שלך מתלטלת. הגיע הימים הנוראים, הגיע הימים הנוראים, ויש שערה בים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח את רב, החובל, שולח את הרב, החובל.
חבוטו.
שמתחיל מוסר. מתחיל מוסר, לייסר, זה חובל, וחובל זה נותן מכות. בעברית חובל זה נותן מכות. מייסר בשבט, שבט זה שוט, בשבט פיו. הוא מייסר. למה? כי צריך להעיר את הבן אדם, צריך להעיר את הנשמה. מתי יונה מתפלל? אתם יודעים מתי יונה מתפלל? יונה מתפלל רק שהוא עובר סבל. למה צריך להגיע לזה? יונה מתפלל רק שהוא במאי הדגה, לא הדג. אפילו לא הדג. גם הוא יורד למעמקים. גם הוא בתהליך של תשובה. גם הוא יורד. כשזורקים אותו, לאן זורקים אותו? זורקים אותו לים. וזורק למעמקים. בא הדג ובולע אותו. הדג הזה יורד לאן? למעמקים. תואר בזור שהוא יושב כמו ב... בדג הוא יושב, הוא דרך העיניים של הדג רואה את כל האוקיינוס. אז לא היה לו רע בדג, התרגל, ישב שם בסלון, בבטן של הדג בסלון, ויש לו שתי טלוויזיות גדולות, זה העיניים של הדג, והוא רואה את האוקיינוס ודגים וזה. בסדר, זה במעמקים, זה סוג של כלא, זה בצוהר כזה, אבל זה בצוהר נעים. אדם יכול לשבת בבצוהר כזה, זה משרד, יכול להיות אפילו מפואר, יהיו לו ויטרינות גדולות, ויטרינות גדולות. הוא יושב במעין של הדג, איפה הוא יושב? אבל מה? טוב, יש מזוג, יש זה, הוא לא מתעורר לתפילה. הוא לא מתעורר, הוא לא קם מזעוק. מה עושה הקדוש ברוך הוא ברמינם שלא נדע? כתוב כך, וימן השם דג גדול לבלוע את יונה. והיא יונה במאי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה, לא הדג. מה קרה לדג? איך הפך לדגה? לא, אומר הזוהר הקדוש, הדג פלט אותו. הקדוש ברור, בן אדם יושב, מתרגל. יושב על הקורסה שם, מתרגל, מזבזפ. מה זה?
יש ערוצים.
שלח אותו, פלט אותו הדג, הכניס אותו לתוך דגה. אצל הדגה הוא רצה לשבת על הקורסה, באו 35,000, נדמה לי, זה המספר, אם אני זוכר נכון את לשון הזוהר, 35,000 דגים סביבו. כן? צריכים לשגע אותו. הוא לא יכול לשבת בשלווה. הוא לא יכול לשבת בשלווה, מתחיל להתפלל. מתחיל להתפלל, ויאמר, קראתי מצרה לי אל השם, ויענני מבטן שאול. שיבעתי, שמעת קולי, ותשליחני מצולה בלבב ימים, ונער יסובבני. כל משבריך וגליך עליי עברו. זה תפילה. כל משבריך וגליך עליי עברו, זה תפילה. התפילה הזו של יונה, אנחנו קוראים אותה ביום הכיפורים. זה מפתיר, נכון? ביום הכיפורים אנחנו קוראים את מפתיר יונה. זה אפילו מפתיר ששווה הרבה כסף. יפה. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך. ובתפילה עם השם הוא אומר, ריבונו של עולם, אני כבר מרגיש שגירשת אותי מעל פניך, אז אתה לא אוהב אותי יותר. תראו איזה תפילה יש לו. הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה מה זה, אני מרגיש שאתה לא אוהב אותי, זהו. אל תסתר פניך ממני, אל תדאף עבדיך, עזרה תהיה איתה. אדם צריך להתפלל. איך מתפלל ליונה? יונה, מותר לו ליונה, מותר לנו לא? יונה היה נביא שקיבל נבואה ולא הלך, כן, שמע את דבר השם ולא עשה את דבר השם. אני אם הייתי שומע את דבר השם הייתי עומד דום. שב. יונה שמע את דבר השם ולא עשה את דבר השם. ובכל זאת הוא בא לפני השם ומתפלל ונראה לי שאתה כבר לא אוהב אותי וגליך ומשבריך עליי עברו ותציל אותי ותעשה לי וזכרתי ותבוא אליך תפילתי אליך קודשך תזכור אותי זכור כי עפר אנחנו. זה תפילה. יונה מותר לו, אנחנו לא. טוב, אחרי שאנחנו מבינים את העניין, את הנקודה היא שאדם צריך באמת להיות רציני, להיות רציני בעבודה הזו. כן, זה, לבדוק את עצמו, אבל ברצינות, להתייחס לזה ברצינות. אתה בא להתפלל, נשארו עוד כמה, יומיים, שלושה לסליחות, לא יודע. אז לעשות את זה בצורה רצינית, לקום, להתאמץ. אתה נלחם על החיים, זה מלחמה על החיים, זה מלחמה על החיים. זה לא פחות מזה, זה לבוא ברצינות, להתפלל, לבקש, להתחנן, לזעוק, לפקוט לפני, למה חס ושלום אחרי? אחרי כבר אפשר לתקן. עכשיו זה קל. שמעתי פעם משל כזה, הרב פינקוס סיפר פעם, זכר צדיק לברכה, סיפר פעם, סיפר איזה משל, אני לא זוכר איפה ראיתי זה או שמעתי זה ושמעתי את זה, זכרוני, סיפר משל כזה שהוא בנה את הישיבה באופקים, אז הם התחילו ממקום מאוד מאוד קטן ומצומצם, ועברו אחרי כן, בקצו והתרחבו, הגיעו עוד משפחות, עוד זה היה צריך לבנות. לא היה לו כסף לבנות, הוא הלך, גייס כסף מנדיבים בחוץ לארץ, בשביל לקנות קרוון. הצליח לגייס 100,000 דולר, זה היה באותם זמנים הרבה כסף. 100,000 דולר הלך, קנה קרוון 200 מטר מרובע. את הקרוון הזה הביאו כל הלילה, על מסעיות מיוחדות בכבישים וחסמו את הכבישים ועניינים, הגיע לשם, הביאו את מנופי אבי, מנופי לא יודע, ועכשיו צריך להציב את הקרוון על עומדו. זה סיפור, 200 מטר קרוון, מגיע המנוף הכי גדול בארץ, נרים את הקרוון הזה באוויר, למטה כבר הכינו את היסודות לפי תוכנית מאוד מאוד מדוקדקת ומדויקת, ועכשיו צריך להלביש את הקרוון בדיוק של סנטימטר על העמודים, כדי שכל הסנרות יתחברו, שכל הדברים יקרו כמו שצריך. אז יש איזה אחד שמוריד עם הג'ויסטיקים את המנוף, ויש איזה אחד שמכוונן. איך הוא מכוונן? איך הוא מזיז את הקרוון? הקרוון תלוי באוויר, יש איזה חור שם, איזה חור בתוך היסודות של הבית, עם איזה מוט כזה, ועכשיו הוא עומד שם עם המוט ומזיז את הבית. המנוף מחזיק את הבית באוויר, והוא מזיז את הבית ומקם אותו על היסודות. נפלא מאוד. הוא מקם את הזה, עם המוט הזה, סימן למנוף, המנוף הוריד את זה, והבית התייצב על עומדו. כעבור כמה שעות הייתה צריכה להיות, היה צריך להגיע תורם של ה-100,000 דולר, והיה צריך לעשות את הטקס של הגזירה של הסרט. פותחים את הניילונים שהקיפו את הקרוון, שלא ייפגע ולא זה מההובלה. פותחים את הדלת, רואים שהכל בסדר, רק טעות אחת קטנה, ארון הקודש בדיוק בצד השני. כי שמו את הבית, היו צריכים לשים אותו, הכל טוב, רק בדיוק בצד השני. קיצור, תפסו את הראשים, לא יודעים מה לעשות. המנוס נסע כבר. והם יש להם עוד כמה שעות טקס. אז הבן של הרב פינקוס, ככה שמעתי שהוא מספר, הוא אומר, הבן בא אליי, אמר, אבא, אני יודע איך סובבים את הבית. אמר לו, איך? הוא אומר לו, קח תמות הזה וצובב. לא, בני, המות הזה אפשר סובב רק כשהבית תלוי עם המנוף. באוויר, אז הבית מסתובב רק עם המנוף, זה קל, עם המות. אבל אם הבית כבר יושב על הרצפה, שום דבר לא מזיז אותו.
זה תונש.
בעשרת ימי תשובה הבית באוויר, אפשר עם אמות להזיז, קל. נגמר עשרת ימי תשובה, הבית התיישב, לך תזיז עכשיו. למה להיות חכמים מאוחר? למה לא עכשיו? למה לא לקראת כיפור? למה לא בתוך כיפור עצמו? לזעוק, לשאוג מנעמת הלב, לבוא לבית כנסת. מי שהולך לבתי כנסת שמתפעלים שם בלחש, ויש כאלה, זה לא שם, זה אשכנזים וספרדים, זה תלוי באופי של בית הכנסת, וכל אחד בא שם להיות האינטליגנט, והוא עושה חשבון למה יגידו ואיך יגידו, והוא צריך להיראות וזה וזה וזה, עושה שגיאה גדולה מאוד, שגיאה גדולה מאוד. אתה בא לבית כנסת, אז אתה עושה חשבון רק לך ולקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? אני לא אומר חס שלום, אל תפריע לאף אחד, ברור שלא מפריעים, אבל בלי ריתחה, בלי שום התעוררות, בלי שום, אין בחייה של החזן, אין בחייה של הקהל. זה יום כיפור, זה יום צום וזכרהו, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. זה לב נשבר, בא בן אדם לסוג של אופרה או סוג של פייטנות, זה לא משנה בכלל. אז מה פתאום? באת עכשיו לפקוד להשם, השם השם כן רחום וחנון תשעד. לא בשביל שהוא ישמע, הוא שומע גם את הלוחש. בשביל שאתה תשמע. בשביל שזה יהיה כל עצמותיי תאמרנה, שזה ידד מתוך העצמות שלך, זה ידד. שהתפילה תצא מתוכך כמו שאתה בעצמך רמקול. אתה צריך לשמוע. הקדוש ברוך הוא ודאי שומע אותך גם כשאתה לוחש. הוא גם לא צריך את התפילות שלנו. אלא מה, אנחנו מתפללים בשביל עצמנו. זה זכות שיש לנו לבוא לפני המלך לדבר. המלך לא צריך, אל תבוא. לא צריך אותך. אבל הוא אוהב אותך, אז הוא נותן לך את הזכות לבוא לפניו, להתפלל. עיקר הדבר,
ובזה נסיים. אני שמעתי, לב נשבר, לב שלם.
נכון? אין דבר שלם יותר מלב שבור. מתי דיברנו על זה? דיברנו על זה
שבוע.
אין דבר יותר שלם מלב שבור. הדבר האחרון שאני הייתי רוצה לומר בהקשר הזה, זה
אבל צריך להודות השם,
בטח,
כי זה, איך אומרים, הרב ארוש, שלום ארוש, אמר, אם אתה אומר קודם ישר תודה, ואחר הוא מקבל כל הבחיות כאן.
נכון. הדבר האחרון אני רוצה להזכיר, אנחנו מדברים על חמישה עינויים. חמישה עינויים זה אומר, בבקשה, רק בכל רם שישמעו בהקלטה, כי אחרי זה,
אם אנחנו אומרים שיום הכיפורים מתחלק לשניים, שזה מצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, אז אני לפחות, אני מדבר לגבי עצמי, אני לא יודע מה הקהל אומרים. אני מרגיש שתמיד אנחנו בין הכיסא לעשות. אנחנו מתכוננים נפשית להגיע לרגע הזה, שאתה מדבר כל השיעור על הכיפור הזה.
כל.
אבל אתה אמרת בנקודה, הדבר החשוב ביותר זה אם בן אדם פגע בבן אדם, אם בן אדם גזל את השני גזל אמיתי, עם כסף, הוא לא יודע מה. אתה אומר שיום הכיפורים לא יעזור, הוא יכול לעמוד בצום, הוא יכול להגיד חטאתי, פשעתי, גנבתי, הוא יכול להגיד בפה מה הוא רוצה. אז אני לא מבין למה אנחנו לא מכינים שיעור, שבזה כל אחד לעצמו רושם לעצמו, אני בימים האלה, עד שאני, כדי להגיע לכיפור כבר מוכן, אחרי שכבר נפגשתי עם החבר, אחרי שאמרתי את הכל, אם לא, בשביל מה בכלל אני מגיע לכיפור?
ודאי שחייבים לעשות. אין שאלה, אין לך חינם, אתה צודק, צריך לעשות את זה חד משמעית. כל אחד יישב עם עצמו, יעשה את זה, זה חשבון נפש ראשון. ראשון במעלה וראשון שצריך לעשות. הקדוש ברוך הוא גם מקבל את התשובה ביתר קלות, כשאתה בא נקי. אם אתה בא טובל ושרץ בידו, אם אתה מחזיק גזלה, ואתה בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר תסלח לי, הוא אומר, אבל אתה מחזיק עכשיו, אתה בא לבקש סליחה ואתה עם השרץ ביד? מה אתה רוצה? לך תתאר קודם, תחזיר את השרץ, תיפטר ממנו. טוב, זה ברור, חד משמעית ברור. אני אצליח להיקרא. אנחנו מדברים על חמישה ימים, רק להזכיר הלכות קצרצרות בעניין הזה, כדי שאף אחד לא יעשה טעות, בגלל טעות, חס ושלום, לא יתקבלו התפילות. חמישה ימים זה אומר, אכילה ושתייה, זה עינוי אחד. נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, סיכה ורחיצה. לא לפי הסדר הזה בהלכה, אבל זה לא משנה הסדר, צריך כן את הכל. אכילה ושתייה לא אוכלים ולא שותים, מרגע ייכנס הצום. בתשיעי, ביום התשיעי, דהיינו יום שישי עצמו, אוכלים יותר מכפי הרגיל. לא לשכוח ברכת המזון מספר, מסידור, אם אפשר יותר משתי ארוחות, מה טוב ומה נעים, עם נטילת ידיים ולחם וכו'. לא לדאוג, זה לא עולה בחשבון הקלוריות, הבטחה אני אומר לכם, הבטחה. לא עולה בחשבון הקלוריות בכלל, זה אכילה רוחנית לחלוטין. אתה תאכל מה שלא תאכל, זה אכילה רוחנית לחלוטין. תכף נסביר את זה. ביום הכיפורים, מרגע ייכנס הצום ואחרי הסעודה המפסקת, צחצחים שיניים היטב שלא יישארו פירורים בשיניים, הולכים לתפילות. ממילא אף אחד לא רעב, אף אחד לא צמא, אף אחד לא שום דבר. זה בממילא קורה, כי אנחנו דומים למלאכים גם מיתר העינויים, אנחנו מפתחים איזה התנהגות של מלאכים, והרעב לא רק שלא הולך וגובר, הולך ושוכח. אתה, בסוף הצום אתה אומר, בשביל מה זה לקחת הביתה לאכול? תביא עוד כמה שעות, אנחנו יכולים בקלות להחזיק מעמד. זה אכילה ושתייה. מקרים מיוחדים של אנשים שלא חשים בטוב, או רגילים לקחת תרופות, או נשים הרות, או נשים שילדו, מניקות, או חס ושלום יפילו, או כל דבר כזה, זה צריך לשאול רופא ורב. אוקיי? כל מקרה לגופו. יש דרך איך לאכול ולשתות שזה יחשב עדיין צום. יש כל מיני דברים איך עושים. וגם מי שאוכל ואסור לו לצום ואוכל, מקיים יותר את הצום בזה שהוא אוכל. ואם הוא צם ואסור לו לצום, הצום שלו לא שווה פרוטה. פשוט לא שווה. אדם שצריך לאכול, צריך לאכול. אבל גם יש גדרים איך אוכלים, מה אוכלים, באיזה שיעורים אוכלים. ישאל רב, כל מקרה לגופו. הכלל הוא שצמים, כולם בלי יוצא מן הכלל. זה הכלל. יש יוצאים מן הכלל, כל מקרה לגופו. יש רחיצה. לא, כמובן, לא רוחצים ביום הכיפורים. לא בקר, לא בצונן, לא חלק מהגוף, לא שום דבר. לא בלי סבון, לא עם סבון, לא שום דבר. אלא מה? מותר לשתוק ידיים אם הם התלכלכו, זה מותר. לעשות, זה מותר אפילו עם סבון. אלא מה? לעשות את זה לא דרך רחיצה רגילה. אם אפשר, נטילת ידיים בבוקר עד קשרי האצבעות. זה המחמירים. עד קשרי האצבעות, זה אומר שאתה נוטל ידיים ממש, שהמים יטפו ככה לזה. את הפרצוף לא שוטפים, רק מעבירים ידיים לחות על העיניים. להוציא את הכישורי שינה. אחרי כן, זה בעניין רחיצה. בעניין שיחה. לא קרמים, לא דאודורנטים, לא פסמים, לא, בקיצור, שום דבר על האור שמיטיב עם האור באיזשהו אופן. לפני החג רצוי דאודורנטים, פסמים, שבחג יהיה ריח טוב, למה לא? זה אמרנו רחיצה, אמרנו שיחה, נכון? נעילת הסנדל. בשום פנים ואופן נעליים מאור. או שיש בהם אור. או שיש בהם אור. זאת אומרת, ראיתי פעם, אני לא יודע, היום כבר שמעתי, עשינו איזה בירור קטן, אז אמרו לי שאפילו בנעלי ספורט היום אין אור. לא יודע, לא מבין איזה דמוי אור. לא יודע. שכל אחד, אני מעדיף שלצאת מכל הספקות, לקחת נעלי בד. עם נעלי בד, או קרופס, או שמוקס, כן? יש כל מיני כאלה, קפקפים.
רק אם אתה דרגי לקחוס כל היום בבית,
אז זה לא טוב.
ככה אמר הרב תבדי. יש אנשים שאצלם בקחוס כל היום.
בכל אופן, נעלי בד זה גם
ככה שמעתי,
זה גם זה עונה על זה, וזה גם לא יקר. נעלי בד היום אפשר לקנות בפרוטות, זה פרוטות 30-40 שקל, 50 שקל נעלי בד, כאלה חד פעמיות, אבל זה גם נעל שאתה בא לבית הכנסת לא מגוחך. אז יש נעילת, יש תשמיש המיטה, הרחקות מאישה כמו הרחקות של נידה. הפרדה, לא מעבירים יד ליד דברים, לא, לא שיש מה, לא ישנים באותה מיטה, כל הרחקות שנוהגים, זה חמישה עינויים. כל העינויים האלה, יש גם חמש תפילות. החג הזה הוא נגד החמש, פרצוף שלם של כתר, חוכמה, בינה, זרענפין ומלכות. כל החמש. כל החמישה עינויים האלה הם עינויים שקשורים לאור. 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 האור. נכון? להסכים.
לאור בעין.
כן. לאור בעין. אכילה ושתייה, אתה אוכל ושותה, אתה מגדיל את האור, אתה מרחיב את האור. אתה לא אוכל ולא שותה, אתה מצמצם את האור. סיכה זה הטבה של האור, זה התעסקות עם החיצוניות, עם האור, האור זה חיצוניות, אתה מגדיל או מקטין את החיצוניות, אתה מתעסק בחיצוניות. נעילת הסנדל זה סנדלי אור, כן? שיחה זה אור, רחיצה זה אור, ותשמיש המיטה זה גם אור, זה שפשוף של אור. אנחנו לא מתעסקים בחג הזה עם החיצוניות. שום דבר שקשור לחיצוניות לא מעניין אותנו. אנחנו בחג הזה אנשים הכי פנימיים שיש, הכי רוחניים והכי פנימיים. לא אוכלים ולא שותים כמלאכים, רוכשים את הסגולות של המלאכים. לא אוכלים ולא שותים כמלאכים, מתפללים, מתקרבים אל השם, חמש תפילות, לא שלוש ולא ארבע כמו שבת, חמש. עולים בתפילות, כל הזמן זה עולה עד תפילת נעילה שהיא שיא השיאים. את היכולת הזו להגיע לשיא השיאים, לתפילת נעילה בקדושה, זה רק אם שמרת חמישה עינויים. אז אדם צריך לקחת את זה בחשבון. בתת, הפוך, בתת אתה מרחיב את האור, אתה יוצר כלי, אתה הופך את הגוף לכלי גדול, מרחיב את האור, שותה, אוכל, כן, אין בעיה של נעליים, עם אור, הכל בסדר. אתה מגדיל את הכלי החיצוני, ובכיפור אתה עובד על הכלי הפנימי, על האור עצמו שנכנס לתוך הכלים. לכן זה חשוב מאוד שלא לערבב את התחומים, כי אם אתה מערבב את התחומים, אתה, זה כמו שאישה מבשלת עכשיו, לקחה חמין, ערבבה אותו עם, לא יודע מה, עם חצילים פתאום. לא, סתם, משהו לא קשור. זה, אתה עושה פעולה לא נכונה, אתה עושה פעולה שגויה. אם אתה עושה פעולה שגויה, אל תתפלא שאחרי כן זה לא מצליח. אז אתה נמנע מפעולות שגויות. עיקר העיקרים זה לא לבטל את היום, לא בשינה ולא בדברים בטלים. וכל מי שמדבר דברים בטלים כישן דמה, הוא נראה כמו, הוא, כמו אחד שהלך לישון. עכשיו אפשר לעשות כל החמישה עינויים ולעבור את יום הכיפורים, את כל האיסורים שלו בשינה. אדם ישן, הוא לא מדבר לשון הרע, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא רוחץ, הוא לא סח, הוא לא שום דבר, הוא ישן. הוא אומר, הנה אני עובר את היום בשינה. טעות חריפה ביותר. אדם שישן, נכון שהוא עובר את היום בשינה והוא מקיים את העינויים, אלא מה? הוא לא הגיע לבית השם להתפלל, הוא את העיקר לא עשה, את העיקר. אבל בסוף כל העינויים האלה זה רק הכנה שנגיע לתפילה ונמשיך את הקשר שלנו עם הבורא בצורה מתוקנת. יהי רצון שיזכה לביאת משיח צדקנו, שתחתמו לחיים טובים ולשלום. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם ולבנו לטובה. ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים, שתהיה שנה טובה ומתוקה, שנה של הישגים, שנה של הצלחה, שנה של פרנסה טובה, של שלום בית, של בריאות טובה ותקינה, אריכות ימים ושנים טובים, של שמחות יהי רצון. כל אחד ממה שהוא מצטרך, שיש שלום בעולם בכלל. אמן. אמן. שלום בינינו. 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 אמן.